הרב רפאל, חברי האמנה מושוביץ, הרב שפירא, מכובדי ראשון לציון, אחרון אחרון חביב, יום רבי שמעון לשעבר, נשיא בית הדין הגדול, הרב ראשי ישראל, קהל קדוש ונכבד, לפני שנתיים היינו בעיצומם של ימי מלחמת לבנון השנייה. על היום יש מילים של ביקורת האם המלחמה הזו הייתה מוצדקת או לא. האם היה ראוי לצאת למלחמה על רקע של שני יהודים, שני חיילים שנחטפו? זו לא פעם ראשונה שעם ישראל יוצא למלחמה על רקע של חטיפה. נאמר בתורה, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. אומר הילקוט שמעוני, ורש"י מביא את דברי הילקוט שמעוני במקום, לא כתוב וישב ממנו שביה, אלא שבי, לומר לך שאינו אלא שפחה אחת שנשבתה בשבי ובעקבותיה פרצה המלחמה כדי לשחרר את אותה שפחה אחת כנגד הכנעני היושב בארץ. לא השתנה טבענו. שני חיילים שבעת ים פרצה המלחמה. רק לפני כשבועיים ליווינו את גופותיהם של שני החללים, והיה הפעם פדיון שבויים על מתים. מה שמרן הרב עובדיה יוסף דיבר, זה היה על שנת תשל"ו, אבל בימינו פדיון שבויים עבור מתים, זה עוד לא שמענו, ועל זה עוד לא עסקו. היי, תגידו, היה ספק? לצערנו, כמעט לא היה ספק. הנתונים שהובאו לפנינו הורו בשופי, שלצערנו הם לא היו בין החיים. הייתה תקווה שאולי 0.5% שאולי הם בין החיים. לפי כל הנתונים, גם הרפואיים, גם כמות הדם, גם החור הגדול באפוד של אחד החיילים, והשני שישב מאחוריו, וגם הנתונים של האינפורמציה של המודיעין שלנו, הורו שהם לא היו בחיים. האם היה מוצדק לבוא ולתת תמורה של מחבלים, וגם היום הממשלה החליטה על עוד כמות של מחבלים, אמנם בערך נמוך יותר, מחבלים שזה לראשונה דם על הידיים, תמורת שני חיילים שהם מוגדרים כהרוגים. הגמרא אומרת בבבא בתרא, בדף ח עמוד ב, איפרא הורמיז אימי דשבור מלכה, אמו של המלך, שדרה ארנקה דדינרי לקמי דרב יוסף. אמרה להווה למצווה רבה, שלחה לרב יוסף ארנק של כסף, ואמרה לו, זה תייעד למצווה רבה. יתיב רב יוסף וכמעיין בה, מהי מצווה רבה? אמר לאביי, מדתני רב שמואל בר יהודה, אין פוסקים צדקה על היתומים, אפילו לפדיון שבויים, שהצדקה ליתומים לא צריכים לבקש מהם, אפילו לפדיון שבויים, הדגש הוא על האפילו, שמע מינה פדיון שבויים מצווה רבה היא. וכך אומרת הגמרא שם, מנה המילתא דאמור רבנן דפדיון שבויים מצווה רבה היא, שנאמר, ואמרת להם כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב,
ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו. חרב קשה ממוות, רעב קשה מחרב, שבי קשה מכולם, דכולו יתנהו בי. בשבי יש גם רעב, גם חרב, גם מוות. ולכן הרמב״ם מביא כל כך הרבה מצוות ולווים, מצוות על קיום מצווה פדיון שבוי, ולווים אם אתה נמנע מלקיים את המצווה. ומוסיף השולחן ערוך, ואומר ביורה דעה בסימן ראש רשנון ב', עד כמה אנחנו חייבים בשביל פדיון שבויים. ואומר ככה, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותם. אנחנו היום לא מבינים את המושג מה זה כסות עניים. אני בשבת האחרונה נתוותתי לסיפור על הרב שח, זכר צדיק לברכה, שהיה נתן יחס מיוחד לאיזה בחור בישיבה. ובא לבקר אותו בבית, וירח אותו בבית בשולחן שבת. והתלמידים תמו מה קרה שהבחור הזה זוכה ליחס מיוחד מראש הישיבה. ופעם בפורים הוא פתח את הסוד וסיפר לבחורים. כשהייתי בישיבה אני, בליטה, הייתה לי חולצה אחת בלבד. ובחולצה הזאת אני השתמשתי והייתי צריך גם לחבש אותה לבדי ולחכות בקור העז עד שהחולצה הזאת תתייבש. מרוב שפשוף נוצר חור בגב החולצה. התביישתי מהבחורים איך אני אראה עם חולצה קרועה. באתי שעה לפני התפילה והתיישבתי צמוד לספסל כאשר החור בגבי מכוסה, אבל לא הייתה לי ברירה. ב-18 נאלצתי לעמוד, אז כנראה לא היו עוד חליפות ככה שהקפידו בהם כל כך. וכשראו את זה בחורים, דיברו שאין לו הבחור הזה עוד חולצה. אחד הבחורים שלח לי שתי חולצות, ואומר, זה אמא שלך, מתנה. הבחור הזה בישיבה זה הנכד של אותה אישה ששלחה לי את שתי הבחורים, את שתי החולצות. אז אני חייב לפחות לדור השלישי הכרת הטוב. זה מושג של הפעם, של יהודי שהיה כל כך עני, יזהרו מעניים שמהם תצא תורה, שאפילו לכסות לא היה לו. היום אין לנו את המושגים האלה, אבל פדיון שבויים קודם לפרנסתם של עניים ולכסותם, ואין מצווה גדולה כפדיון שבויים. ילקח לכל דבר מצווה שגבו מאות בשבילו, יכולים לשנותם לפדיון שבויים. אפילו אם גבו לצורך בניין ואת כנסת, ואפילו אם קנו את העצים והאבנים ויקצום לבניין, שאסור למוכרם לשום מצווה אחרת, פוסק רבי יוסף קארו בשולחן ערוך ביורה דעה רשנון ב', מותר למוכרם לצורך פדיון שבויים. זוהי מצווה רבה. הסביר לנו מרן הרב עובדיה יוסף שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. והרב עובדיה הביא לנו את המסקנה. ולמעשה בגמרא שם בגיטין ממה יש שני טעמים. טעם אחד, למה לא לפדות שבויים יותר מכדי דמיהם? טעם אחד, משום דוח כדי ציבורה, שהקופה הציבורית לא תדלדל, תשלם הרבה כסף, לא יהיה כסף לקופה. טעם שני, משום דלא לגרבו ולייטו תפי, שלא יבואו ויחטפו עוד, אם האוכל בא התיאבון, יראו שמקבלים הרבה, יחטפו עוד. הנפקמינה בין שני הטעמים הללו, רש"י מביא דוגמה, אם האבא של החטוף עשיר, ואומר, אני אשלם את זה על חשבוני. מצד דוח כדי ציבורה, הקופה הציבורית, לא תדלדל, כי יש אבא עשיר. מצד זה לדרבן ולעודד את החטיפות הבאות, זה עדיין קיים. וההלכה בשולחן ערוך, רואים מדברי המחבר, וככה הרמב״ם פוסק, הרמב״ם אומר ככה, בהלכות מתנות עניים, אין פודים את השבויים ביותר על דמיהם מפני תיקון העולם, מביא את הטעם שלא יהיו האויבים רוטפים אחריהם לשבותם. זה הטעם. אמנם המהרש"ל בים של שלמה אומר משום דוח קדי ציבורה, אבל הוא בין הבודדים. וכך הריף פוסק, כך מבינים גם מדברי חז"ל בכתובות, שם הגמרא אומרת, נשבת אשתו של אדם, והיו מבקשים מבעלה עד 10 מדמיה, פעם ראשונה פודה, פעם נוספת אם רצה פודה, אם לא רצה אינו פודה. רב שומן גמליאל אומר, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. רואים שסתם משנה כמותו. ולכן רוב הפוסקים סוברים, אומנם הרמה מביא את הדעה הזאת של מדובר באשתו, יש אומרים שיכול לפדותה ביותר מכדי דמיה, אבל ככה השולחן ערוך פוסק, כמו הרמב״ם, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. מה זה גדר של דמי שבוי, כדי דמיהם? מה זה בימינו כדי דמיהם? אז המהר"ם מלובלין קובע דמי עבד. כמה עבד נמכר בשוק, זה נקרא דמי שבוי. שוט הרדווז החדשות אומר לו, אין לנו היום עבדים, וזה לא השווי, אלא שוק בדיון שבויים. כמה גויים מוכנים לתת כדי לפדות את השבויים שלהם? זה נקרא הערך של כדי דמיו. זה יכול להיות יותר מדמי עבד. וממילא, דמי שבוי זה כמה ערך השבוי שנמצא בערך העולם, כך זה צריך להיות בימינו. ויותר מכדי שבוי שכזה, זה כבר מוגדר כי יותר מכדי דמיו. מה יהיה הדין אם באמת השבוי הזה מסתכן וכרוך בו סכנת נפשות? אז באמת הגמרא אומרת בגיטין עין זין, ההוא גברא דזווי נפשי ללודאי, מכר את עצמו לגויים. עתה לקמי דרב עמי, אמר לפירקן, תפדה אותי. אמר תנן המוכר עצמו ואת בניו לעובד כוכבים, זה המשנה שם, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים. וכל שכן, החדי איקה קטלה. ברגע שיש סכנת נפשות, יש דין מיוחד לפדות. תוספות באמת מביאים שני טעמים, שני תירוצים, על מה שרבי יהושע פדה את רבי ישמעאל בן אלישע. תירוץ אחד, פיקוח נפש, שיש סכנת נפשות, פודים אפילו יותר מכדי דמיהם. תירוץ שני, כשמדובר במופלג בחוכמה ותלמיד חכם, שני. אומר הצמח צדק, מזה שתוספות מביאים את התירוץ השני, משמע שהליבד התירוץ השני לא מסכימים עם התירוץ הראשון, כלומר גם כשיש סכנת נפשות לשבוי, אין פודים יותר מכדי דמיהם. וכך גם משמע מהרמב״ם. הרמב״ם שקובע במפורש שאין לך מצווה רבה מזו כמו פדיון שבויים, דכולו איתנהו בה, שיש בה רעב ויש בה חרב ויש בה מוות, אותו רמב״ם פוסק שאין פודים יותר מכדי דמיהם. אז משמע שגם כשיש סכנת נפשות לשבוי, אין אפשרות לפדות יותר מכדי דמיהם. כך גם פוסקים הראש, הרמב״ן, ואומנם השדה חמד מביא רשימה שלמה של אחרונים שאומרים שכן, אבל לא מוכח כך מהראשונים. הבעיה בחטיפות של ימינו הם שתיים. כשחוטפים לנו חיילים, יש שתי תוצאות מהעניין. תוצאה אחת, שלפי הבדיקות הביטחוניות, הרי המטיפים במסגדים באים ומורים להם, בואו תקבלו הבטחות, כדאי לכם. יושב לו צעיר מוסלמי בבית, ואומר, אני מפחד. אם אני אכנס לבית הכלא היהודי בישראל, מי יודע מתי אני אשתחרר? אז בא אומר לו המנהיג של החיזבאללה עם אח שמו וזכרו, הוא אומר לו, אל תדאג, אתה רואה? הנה, אנחנו נשחרר אותך. אז מי שהתלבט מביניהם, זה עלול לדרבן אותו, להכריע כן לבוא ולפגוע. גם אחד של פחד, אומר, אם זה מאוד עד. אז מרן הרב עובדיה עסק באם צריך להיכנס לספק סכנת נפשות בשביל להציל את השני. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, כי שמענו כבר מדבריו. אני רוצה רק להתייחס בקיצור. בזמנו הרב הראשי לישראל הרב גורן עסק בעניין ואמר שמותר למדינת ישראל לסכן את עצמה ולשחרר מחבלים בידיעה שהם עלולים לבוא ולחזור לסורם ולהטיל עלינו כל מיני פיגועים קשים. והראיה המרכזית שהוא נשען עליה זה גמרא בשבועות. והגמרא בשבועות אומרת בדף למה עמוד ב', מלכותא דקטלה חד משיטה לא מאנשה. מלכות, ממשלה, שהורגת שישית מהאוכלוסייה, אינה נענשת על כך. אומרים תוספות, מה זה מדובר שם? בהוצאה למלחמת רשות כאמר. אומר הרב גורן, מכאן אתה רואה שמותר למדינה לסכן שישית מתושביה. אפילו למלחמת רשות. אז מותר למדינה לשחרר את המחבלים אפילו שאנחנו נסתכן. אם יורשה לי, הראיה הזאת, לפחות לפי המערשה במקום, לא מתחילה. הפשט הוא בדיוק הפוך. יהוד המערשה, כלומר, הרב גורן הבין פשט בגמרה, שכשמלכות גורמת למותם של שישית מחייליה, אז היא נחשבת בסדר. לא מאנשה. המערשה לומד פשט אחר, זה לא מדובר בחיילים שלנו. זה מדובר בחיילים של האויב. תראו מה אומר המערשה. ומשמע להוד במלכי ישראל הירי, קרא, בהוצאה למלחמת הרשות, ככה תוספות מבינים, זה במלחמת מצווה כתיב לא תחיה כל נשמה. אז מה הפשט? אם במלחמת רשות מדובר, במלחמת מצווה כתוב לא תחיה כל נשמה, על מי לא תחיה כל נשמה? עלינו? על האויב? אז כמה גם במלחמת רשות מדובר על האויב? אז הראיה הזאת לא מתחילה. ראיתי תשובה מאוד מעניינת, שזה ממש חידוש, שכתב ביושבו, אני חושב, בבית הדין הגדול, הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל. והוא דייק מארבע מילים בראש, דיוק שהוא כזה צימוק שאסור לוותר עליו. ותשמעו, אנחנו למדנו שאם אישה נשבית ודורשים מהבעל עבור אשתו פי עשר מדמיה, הוא יכול לבדות. מחלוק, רב שמעון גמליאל אומר לא לבדות. יש, הרן תולה את זה בשתי הדעות, דוח כאן לציבור או לגר ותפי. אני לא רוצה להרחיב. הראש אומר ככה, ומתניתים דגיטים מיירי בשאר שבועים, שאין פודים שבועים יותר מכדי דמיהם, זה בשאר שבועים. אבל אשתו, יש לו רשות, למה? כי אשתו כגופו. וכמו שאדם יכול לבדות עצמו בכל ממונו, אשתו נמי, כיוון דחייב לבדותה בתנאי כתובה. מוסיף הראש, ולא עוצר כאן, הוא אומר, וכמי שיש לה ממון דמי. שואל הרב ישראלי, מה הראש מוסיף פה, וכמי שיש לה ממון דמי? מספיק תגיד תנאי כתובה, ככה תוספות גם משתמשים. כאילו אשתו כגופו, ולך מותר לבדות את עצמך כמה שאתה רוצה, כמו כלשון התוספות, התוספות אומרים את זה בלשונם, שעל עצמו לא תקנו כי יכול לתת כל אשר לו בעד נפשו. על אשתו כגופו מותר לך לתת כאשתך כמה שאתה רוצה. למה הראש מוסיף את המילים הללו כמי שיש לה ממון דמי? ותשמעו, אני אקדים את זה במשל. אתם יודעים, לצערנו, בכמה מדינות בדרום אמריקה, אנשים סובלים, במיוחד יהודים שברמה כלכלית גבוהה, ונצואלה, קולומביה, חוטפים את הגביר ודורשים מיליונים, או חוטפים את הבן שלו, ולא ישחררו עד שהוא ייתן ויפקיד בבנק סכום אגדי של כסף. ויודעים שהאיש הזה יכול לתת. תראו לעצמכם, בא יהודי לסוכנות ביטוח, ואומר לסוכן הביטוח, תראה, אני מועד שיחטפו אותי, אני עומד, הולך עם שומרי ראש, ואני הולך עם רכב משוריין, אבל עם כל זה, יכולים לפרוץ הבית ולחטוף אותי. אני רוצה לבטח את עצמי אצלך. אני יכול להרשות לעצמי, ואני אתן לך 30,000 דולר לחודש, עבור פוליסת ביטוח חיים שאני אהיה בשבי, ואתה תיתן לי פוליסת ביטוח על 10 מיליון דולר. שאם יחטפו אותי, אני מבקש שתשלם אתה. סוכן הביטוח לא שמע מימיו שפוליסת ביטוח ייתנו לו 30,000 דולר לחודש. לסיכוי הזה שיחטפו. בבקשה. מילא את הפוליסת ביטוח חיים, חתמו, והוא, היהודי הזה, משלם כל חודש, תבינו, תקילים. היהודי הזה, לצערנו, נחטף. ומבקשים 8 מיליון דולר. באה האישה ותובעת מסוכן הביטוח, לך לסוכנות הביטוח ותבקש את ה8 מיליון דולר, כי אנחנו חתומים איתך. אומר, לא, 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 אני יהודי חרדי לדבר השם, זה לא פשוט, יש דין של אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם, זה לא ליטו ולגרבו ותפי, יבוא ויחטפו עוד, הוא עכשיו צדיק. לא רוצה לשלם. היא תובעת אותו לבית הדין, יושבים הדיינים, ושומעים, גמרא בגיטין, דף מ"ב, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם, מה אתם דורשים ממני דבר נגד ההלכה? כך מושג בהלכה? והיא באה וצועקת, רב יהודי, שילמנו על זה! כל חודש 30,000 דולר! אז מי צדק? האם באמת פה נפעיל את הדין של לא ליטו ולגר ותפי? ונגיד שבאמת אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם? לא! כי כשאדם שילם, הוא פדה את עצמו! הוא כבר שילם על זה! והתוספות אומרים שברגע שאתה משלם מכספך, מותר לך בכל כסף, אין עליך אין את התקנה. אז אומר הראש, זה הפשט שאשתו כגופו, שכאילו היא ביטחה את עצמה בסוכנות ביטוח אצל בעלה כביכול. תנאי הכתובה שלה זה פוליסת ביטוח שלה, שאם היא תהיה בשבי, היא כאילו שילמה לו, היא אשתו. מזה לומד הרב ישראלי, כאשר חייל תורם את מיטב שנותיו 3 שנים לשמור על עם ישראל ועל ארץ ישראל, הוא שילם בגופו, בנפשו, מכספו, הוא לא הלך לעבוד, הוא לא קיבל משכורת, משכורת של חייל זה סמלי. הוא שילם, הוא ביטח את עצמו, אז כמו שהמדינה חייבת לו לרפואה חלילה אם הוא נפצע בבית חולים, כמו שאם חלילה הוא נכה, יש לו זכויות בתור נכה, ויש חס וחלילה דברים אחרים שמשפיעים על כל המשפחה, המשפחה זוכה לאיזושהי הטבה. כך המדינה מחויבת, זה לא שהיא פודה אותו, הוא פודה את עצמו, הוא ביטח את עצמו. השאלה היא, האם זה בכל מחיר? השבוע נסעתי למשרד, אני שומע בבוקר שכל מיני אישים אומרים, בכל מחיר צריך לשחרר. לצערי יש לנו עוד אחד שנמצא, ברוך השם, בין החיים, ונמצא בידי החמאס. ויש דעות לתת כל מחיר. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, מה זה כל מחיר? תראו לעצמכם שהחמאס ידרוש מאיתנו, אתם רוצים את גלעד שליט? תנו לנו בבקשה את העיר שהכי מופגדת באזור שלנו, את שדרות. יש מישהו בארץ שלנו שיסכים לתת עיר ואם בישראל לפדיון שבועי? או יגידו, אפילו עיר קטנה יותר. אז יש גם לנו גבולות מה זה נקרא כדי דמיהם. ומה זה יותר מכדי דמיהם. ובמיוחד כאשר אנחנו מסתכנים. ברגע שיש סכנה כזאת, זה צריך לקחת בשיקול דעת הרבה יותר עמוק. יתרה מזו, כבר הוזכר כאן שהמהר"ם מרוטנברג 7 שנים היה בכלא. למרות שרצו לפדות אותו, הוא לא נתן לקהילה לפדות אותו. והוא נפטר בכלא. אנחנו זכינו, שני הרבנים הראשיים, פקדנו את קברו. והמהר"ם מרוטנברג, כשהוא אסר על הקהילה לפדות אותו, מה היה הפשט באיסור שלו? הוא טען שכשרוצים ממני, עליי, יותר מכדי דמי, אסור, זה נגד התקנה. אבל הוא עצמו הבין שאחרי מותו לא שייך בכלל פדיון שבועים. הוא לא אסר לבדות אותו גם אחרי המוות. ובאמת מישהו פדה אותו אחרי המוות, שילם תבינו תקילים. אם המהר"ם מרוטנברג היה יודע שאחרי מותו גם ישלמו, אז מה היה מועיל לו? למה לא השתחרר כבר לפני כן בחיים? כנראה שהמהר"ם מרוטנברג הבין שלא שייך פדיון שבועים על מתים כנראה. ותראו מה שהחז"ל אומרים על אברהם אבינו שיצא לפדות את לוט במלחמה. חז"ל אומרים, אוטם אוזנו משמוע דמים זה אברהם. למה? כי אמרו לאברהם אבינו, מה אתה עולה ללחם על כל כך הרבה? זה מלחמת עולם. 5 מלכים, 4 מלכים, מלחמת עולם, אתה נכנס? עם מי? עם אליעזר? וירק אתך נפקב? על מי? על לוט? הוא מת, הרגו אותו. אוטם אוזנו משמוע דמים, הוא לא רצה לשמוע, הוא לא מת. מדברי חז"ל שמשמע, שאילו הוא היה מת, אברהם באמת לא היה נכנס לסכנה. לכאורה. מי אידך? אנחנו יודעים שהגמרא בברכות אומרת, וגם בתענית, ברכות ממחה, תענית למד א', הטוב והמיטיב שתקנו, הטוב שלא הסריחו, והמיטיב, המיטיב שלא, שניתנו לקבורה. אומר אברהם, ברכת הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה, בידינו של רבן גמליאל הזקן שביבנה, על הרוגי ביתר, ונהרגו כולם, ונשארה נבלתם מאכל לעוף השמיים זמן רב, והייתה חרפה גדולה לישראל, עד שישבו רבן גמליאל ובית דינו כמה ימים, ובזבזו אוצרות אבותיהם, עד שניתנה להם רשות לקוברם. שילמו הון עתק, בזבזו אוצרות אבותיהם, כדי להביא יהודים לקבר ישראל. רואים מכאן, של לבדות אדם כדי להגיע לקבר ישראל, זה גם משהו. זה משהו ששווה הרבה כסף. עדיין לא תרגמנו, זה מדובר על כסף. מה קורה כשמדובר בשחרור מחבלים? ופה צריך לקחת לתשומת ליבנו 2 נקודות. נקודה אחת, חייל שיוצא למלחמה. הוא צריך את כל המרץ והמוטיבציה להילחם. אוי לו אם הוא יהיה מיואש כבר בקרב. אם הוא יודע שמדינת ישראל מאחוריו ותחזיר אותו חי או חלילה מת, זה נותן לו דחף ומרץ להילחם ולהגן על העם ועל הארץ. אם הוא יודע שבסופו של דרך וחלילה לא יוחזר, זה עלול להפחית ממרץ והמוטיבציה של המלחמה. זה שיקול שחייבים לקחת את תשומת ליבנו. מאידך, עוד לפני שידוע היה על מותם הברור, היה גם את העניין של האגונה, שמרן הרב עובדיה יוסף הורה לשרים להצביע בעד העסקה, בגלל, בין הסיבות, בגלל האגונה. אבל זה לקחת לשיקול דעתנו דבר חשוב. אנחנו מדברים עם ארגוני טרור, ארגוני מחבלים. זה לא מדינה מסודרת. אין להם בתי חולים, אין להם בתי סוהר, אין להם מקומות שהם יכולים להסתיר בצורה מסודרת ומאורגנת. זה הכל מאוד פרטיזני. הם שבועיים כאן, וכדי שאנחנו לא נמצא אותם עוד שבועיים במקום אחר, מסיעים אותם לכל מקום ומקום. כמה שאני יודע, הם עטפו אותם בסק מיוחד, פלסטיק שבתוכו גז, כדי לשמור כמה יותר על גופות. אני אספר לי אחד הרבנים שהיה במילואים באותו יום, ברגע שפתחו את הסק, הגז גרם לו נזק שהוא היה חולה כמה ימים. והם היו צריכים לטלטל אותו ממקום למקום כדי שאנחנו לא נבוא על עקבותיהם. עכשיו, אם אנחנו, חס וחלילה, חס ושלום, נרגיל את האויב שעבור מתים, אנחנו משלמים אותה תמורה כמו על חיים, אין סיכוי שנקבל אי פעם שבוי חי, כי בכלל לא יתאמצו לחיות אותם. לכן, לשיקול הדעת צריך לקחת בחשבון שבוודאי ובוודאי חיים זה שווה פי כמה מאשר מתים. כי פשוט לא להרגיל אותם להרגלים רעים. רק בשנת 81, כך קראתי, נתנו, הם ידעו, הגויים, שמחליפים אחד מול אחד. היום מדברים על מאות. הייתה תקופה שדיברו על אלפים. המינון הזה בשיקול הדעת, מול מה שאנחנו צריכים כן להחזיר בטובת המוטיבציה של החיילים או לכל השיקולים שאנחנו משוקלים, חוץ מלבד זה השיקול מתי כן להחזיר ומתי לא להחזיר, כמו שאנחנו שואלים רופא ביום כיפור או בתשעה באב על חולה אם מותר לו לצום או לא, כך גם צריך להתייעץ עם מומחים. בכל מקרה לגופו, אסור לנו להביע דעה נחרצת רק אחרי שהנתונים המודיעיניים מובאים על שולחננו, ועל פי הנתונים הללו יכולים להכריע. סתם ככה לפסוק בדברים של מוות או חיים זה לא אחראי. אז את הסברות לכאן או לכאן הבאנו. את שיקול הדעת הסופי רק ברגע שיובאו הדברים לשולחנם של הפוסקים יוכלו להכריע. Thank you.